צהריים טובים, אנחנו עומדים ממש אוטוטו לפני יום כיפור. דיברנו על העניין שאנחנו נדבר קצת על המזמור לדוד השם.
חייב, פרשה האחרונה, נכון?
לא, פרשה האחרונה זה בשמחת תורה.
בסוכות.
בסוכות. זאת הברכה, זה מה שקוראים כולם וקוראים לתורה.
זאת הברכה, אנחנו קראנו את זה ביום שבת.
לא, לא, האזינו.
האזינו, נכון.
קראנו האזינו.
לא, שנייה, קראנו את זה במנחה, מה קראנו?
כן, כן, במנחה קראנו את האזינו.
נכון.
אנחנו ממש עומדים אוטוטו לפני יום הכיפורים, ודיברנו על זה שנדבר קצת על המזמור, שאנחנו אומרים אותו כל הזמן, כי הוא מכיל בהמות תובנות לגבי כל הרעיון של בעצם של יום הכיפורים. דוד השם אורי ואישי, ממי ירא, השם מעוז חיי, ממי יפחד. אז אמרנו, כבר דיברנו, הסכמנו את הדברים האלה, למה בעצם ראש השנה קודם ליום הכיפורים? כי לכאורה היה פשוט יום הכיפורים לפני ראש השנה. עכשיו, ישנה דעה שאומרת, ובעצם פותרת את כל הבעיות, שבעצם ראש השנה זה כל עשרת ימי תשובה. ולכן נופלת השאלה הזאת ממילא. זאת אומרת, זה תהליך של דיונים, שנגיד, מתחילים בהחלטה, מחליטים החלטה שאנחנו הולכים לתת לך פור, מה שנקרא. נותנים לך, יאללה, אתה זכאי בדין. אבל עכשיו יש לך 10 ימים להוכיח את עצמך, כאילו, שאכן כך יהיה. זאת אומרת, שבעצם יום הכיפורים הוא הסיום של ראש השנה. ולכן זה נקרא גם 10 ימי תשובה, כאשר מתוך 10 ימי תשובה נעשה חשבון, אין בדיוק 10 ימי תשובה. כי 2 הימים הראשונים זה ראש השנה. היום האחרון זה יום כיפור, וזה הכל חלק מהמערכת הזאת.
גם בסליחות זה עד 6 ימים.
נכון, שזה נכון, כי חלק מהמערכת הזאת של 10 ימי תשובה, זה החגים עצמם.
נכון.
אז ישנה דעה שאומרת שפשוט ראש השנה זה יום שמתחיל באלף בתשרי, ומסתיים בעשירי בחודש, שזה יום הכיפורים. לפי הדעה הזאת אין שום בעיה. עכשיו, למה באמת התהליך הוא כך? וזה גם עונה על כל השאלות. מכיוון שאם אני נמצא נגיד עכשיו בלילה אפל, שחור, יער, אני לא רואה כלום, שום דבר. אני יכול לצאת מהיער, אני יכול רק להסתבך. אני יכול ליפול בתוך בורות, מי יודע.
לנסות.
אני יכול לנסות.
סיכוי
אבל סיכויים קלושים. אבל אם יהיה לי פנס ביד, אני אראה בדיוק לאן אני הולך, ואני יכול לצאת מהיער בביטחון, בלי ליפול לתוך מאמורות, או ליפול לתוך זה, או ליפול לתוך מלכודות, או שיעיר השחר אני אראה. זה בעצם הרעיון של ראש השנה. לכן אומרים דוד השם אורי, אורי זה ראש השנה. זה האור, הפנס שמאיר לנו את הדרך כדי שנגיע לישוע. כי אחרת לא היינו יודעים בכלל איך לעשות תשובה. זאת אומרת, הדרך שלנו לתשובה זה דרך ראש השנה. לכן, קודם כל ראש השנה. כי אם היינו צריכים להתכפר לפני ראש השנה, לא היינו יכולים לעשות כפרה. למה? כי לא היינו יודעים איך לצאת בכלל מתוך הבלגן שלנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא ונותן לנו כוח, נותן לנו אור שאיתו, אור מאוד מיוחד. כי בזמן הזה, אפילו הדבר הכי קטן שאתה עושה, כבר מקדם אותך בהרבה. מה שלא קורה במהלך השנה הרגילה. ולכן, כמה שכל יש בזה, שבא הקדוש ברוך הוא אמר, קודם כל, ראש השנה. עכשיו, אתם מקבלו כוח, עם הכוח הזה, אתם מגיעים ליום הכיפורים, ואז אני מחפר לכם על הכל, ואתם מתחילים את השנה ברגל ימין. אז כאן אנחנו קצת מבינים, למה ראש השנה קודם לכן, לדוד השם אורי, ואישי, אורי ראש השנה, ואישי יום הכיפורים. זה הישועה.
מאורי עד הישועה.
בדיוק. עכשיו, מה תמון במזמור הזה שכל כך משתמשים בו?
אז למה דרך אגב קוראים את הדבר הזה, מתחילים באמת באיזה...
קוראים אותו...
תחילת חודש אלול?
זה הכל הכנות.
זה הכל הכנות.
הכל הכנות. התהליך המרכזי זה 10 ימי תשובה. דרך אגב, אנחנו כבר אמרנו זה לא פעם ולא פעמיים, לא יודע אם אנחנו ניפגש.
זה בעצם קוראים דעת סוכות, עד
עד עושר, עד שמיני עשרת, זאת אומרת שבעצם הרעיון הוא כאן שזה עוד לא נגמר. זה מתחיל בהכנה לקראת ימים נוראים, זה ממשיך בימים נוראים, ורק מסתיים כשימים נוראים מסתיימים. כאשר בעצם כל המטרה זה המטרה לאחר מכן. בצל אנחנו נדבר על זה, אבל כרגע אנחנו עומדים לפני יום הכיפורים. וכדי באמת לזכות לישועה הזאת, אנחנו צריכים להשתמש באור שקיבלנו בראש השנה. עכשיו, איך משתמשים בו? איך להשתמש בו בחוכמה? אומר דוד המלך עליו השלום, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, זה מופיע באותו מזמור, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בחלום. אז קודם כל שואלים, מה זה שבתי בבית השם כל ימי חיי? מה, הוא יושב בבית הכנסת כל היום? יש לו ממלכה, יש לו דיונים, יש לאכול, יש לישון, יש להתרחץ. אלא שמה הוא אומר? הוא אומר, שיביתי השם לנגדי תמיד. כל הרעיון הוא שלא לא משנה איפה אני נמצא, אני צריך להרגיש כאילו אני יושב עם הקדוש ברוך הוא. זה שבתי בבית השם. אבל עלייה וקוץ בה, זאת אומרת, במקרה הזה שאתה כל כך מרגיש את עצמך, שאתה יושב עם הקדוש ברוך הוא, אתה עלול לעשות טעויות. היום בגמרא למשל, היום בגמרא למשל הבאתי את הקטע של הרב פאפה, של הרב פאפה בא ואמר שמי שמזלזל בתלמידי חכמים, אומר, התלמידי חכמים האלה הם זה, יכול לחשב לאפיקורס. והנה הוא בעצמו עשה את הטעות הזו. עכשיו צריך להבין, רב פאפה, זה... ברור לנו שהוא לא זלזל כמו שאנחנו חושבים, אבל בדרגות שלו, שהוא לא נתן מספיק כבוד, ולכן הלך וצם. צם על מה שהוא אמר, שהוא לא אמר את זה, לא נתן מספיק כבוד לחכמים. זאת אומרת שאנחנו רואים שלא משנה מה הדרגה שלך. בכל דרגה ודרגה יש לך את ההתמודדות. וזה בעצם מה שאומר דוד המלך. אני רוצה להיות בבית השם כל הזמן. מה שנקרא שהביתי לשם נגדי תמיד, אבל לבקר בהיכלות. כמו שהסברנו ואמרנו, שיהיה לי כוח הביקורת לבקר את עצמי, האם אני עדיין במקום הנכון. כי לפעמים דווקא אלה שחושבים שהם בבית השם, מה שנקרא, מרשים לעצמם לעשות דברים שהם לא בדיוק נכונים. ואם הם לא יהיה להם את כוח הביקורת לבקר את עצמם, הם עלולים לדרדר, ומי יודע לאן זה יגיע. כמו שסיפרתי לכם, ההתפתחות של התנועה הקונסרבטיבית, לאן היא הגיעה, שזה הגיע מזה שהרב החליט שעוד ואין מי שיגיע בית הכנסת לשבת, אז הוא התיר להם לנסוע מהבית עד לבית הכנסת וחזרה. זהו. מהבית לבית כנסת וחזרה. דיברנו על זה?
לא.
אז תשמעו הסבר מדהים. זה אני גם שמעתי פעם ראשונה השנה. אחרי שהייתי בטורנטו וראיתי את האחראי שם על הקהילה, והוא הראש של חברי ידידות בר אילן וכו' וכו' וכו', ובאמת יהודי חם ונחמד, והוא אחד מראשי הקהילה הקונסרבטיבית שם. בית כנסת עם 3,000 איש, זה דברים מדהימים.
3,000 איש? מקום ל-3,000
איש. אני אראה לכם אחר כך את התמונות, אתה לא תאמין.
3,000 איש?
זה בתוך קומפלקס שיש בו עוד בית כנסת בצד, וחוץ מזה עוד אולמות,
כן, ומה לא. זה בכנסת שמאחד כמעט את כל העיר, אתה לוקח...
לא, זה לא כל העיר, זה יש שם הרבה יהודים בטורנטו, וזה האזור היהודי, ויש שם גם... גם קונסרבטיביים, גם רפורמים וגם אורתודוקסים.
אבל לא גם אותו בית כנסת.
לא, מה פתאום? הם חיים כולם, ככה הוא אומר, בשלווה הוא בו. עכשיו הוא בא והסביר לנו שכל הקטע של מה שהיה, והוא לא כל כך... דיברתי על זה כבר, אבל לא משנה, זה טוב. טוב לדבר על זה עכשיו. אתמול דיברתי בחומוס אליהו לחבר'ה צעירים, והיה מאוד מעניין. וגם אמרתי לו, אני מאוד נזהר איך לדבר איתכם. כי אנחנו הגענו למצבים שאנחנו מקבלים היום דברים שפעם לא היו מקובלים לחלוטין. ואז אמרתי להם גם את הסיפור הזה עם אותו בית כנסת, שהוא בא ודיבר והסביר לנו שמה שקרה בהתחלה, שהם בעצם היו מה שנקרא דתיים לייט. כאילו, עשו פשרות. אבל זה היו אורתודוקסים, רק הם חיפפו אותה. ואז מה קרה? אומר, בהתחלה, ואתה רואה גם בית כנסת עצמו, אתה רואה כאילו, יש עזרת נשים למעלה. ושכנראה בעבר היה עזרת נשים. כי אחרת אין שום היגיון שיהיה למעלה... ואז הוא אומר, בהתחלה באמת ישבו אנשים למעלה והגברים למטה. ואז לאט לאט אנשים ירדו למטה. ואחר כך גם כבר התיישבו ביחד. ואתה שומע מהקול שלו שהוא אישי לא כל כך מבסוט ממה שקרה. אבל הוא זורם עם זה. וזה בדיוק הבעיה שלנו. אנחנו זורמים עם דברים גם אם הם לא נכונים. ופרצה קורית לגנב. וכאן בעצם מתחיל הבעיה. אתה צריך להיות מאוד זהיר.
בעצם זה שהוא גר במדינה זרה. סביבו הרבה מאוד דתות והוגים של כל מיני דתות למיניהם. מאוד קשה יותר להשתלם ויותר את הקלפה יותר לזרום למשהו שהוא פחות קיצוני.
אנחנו לא אמרנו קל או קשה. אנחנו מנסים למצוא את הדרך הנכונה. והדרך הנכונה, יש מקומות שבהם אין פשרות. יש דברים שאתה יכול להתפשר עליהם, יש דברים שאתה אסור לך להתפשר עליהם. ועוד פעם, בשביל זה אני אומר לך, מה אני התחלתי להגיד לך? זה לא התחיל מזה שישבו נשים וגברים ביחד. עכשיו תבין לאן זה יגיע, הרי זה לא נגמר. התהליכים, יש מה שנקרא כוח האנרציה, והדברים לא נשארים במקום, הם ממשיכים. וזו שאלה רק של זמן שהם יהיו בדיוק כמו הרפורמים. והרפורמים גם הם, זו שאלה של זמן שהם יהיו כמו הגויים בדיוק. הם לא רחוקים
מזה. אבל זה בדיוק כמו התבוללות. אתה נמצא פה, זה בדיוק כמו התבוללות. אתה נמצא פה בארץ ישראל, איך אתה להתבולל? יצאת מגבולות מדינת ישראל. אז אתה, יש לך פיתויים, יש לך פה, יש לך שבת נוסעים.
אז עכשיו אתה מתחיל להבין לאן זה מוביל.
ברור.
יפה, אז אתה צריך לעצור את זה או לא?
ברור שצריך לעצור את זה.
אז בשביל זה אמרתי לחבר'ה הצעירים האלה, אני לא אומר לכם מה לעשות, ולא אומר לכם איך להתנהג, כי לצערנו רב, גם באוכלוסייה שלנו, בציונות הדתית, או כל הציונות, מה שתקראו לזה, יש תופעה שאנשים יותר ויותר מעורבות בתפקידים שבעבר הגברים היו עושים. עכשיו אני אמרתי, תשמע, אני לא אומר לכם מה לעשות. אני אומר לכם דבר אחד, שתדעו, הגבול הוא דק. ואם לא שומרים על גבול, אין סוף לאן שזה יכול להתדרדר. ואני ראיתי את הדברים האלה קורים, והם קורים היום גם. אנחנו צריכים להילחם בזה. וזה לבקר בהיכלות. זה כוח הביקורת, שיהיה לנו כוח ביקורת לדעת מה נכון ומה לא נכון. לאן אני יכול ללכת ולאן אסור לי ללכת. עכשיו, כל הפלורליזם הזה, הוא נשמע יפה, והוא נשמע, עוד פעם תראו, אלה יהודים טובים מאוד, שלא לכם שום מהבנות, אנשים טובים. אבל גם אצל המוצרים יש אנשים טובים. וגם אצל המוסלמים יש אנשים טובים. וגם אצל אנשים שלא מאמינים יש אנשים טובים. אבל זאת לא הדרך. וכאן חשוב להבין, אנחנו צריכים להיות האור, לדוד השם, אורי ואישי, אנחנו צריכים להיות האור של כולם. ובתור אור, אנחנו קודם כל צריכים להשגיח על מי? על עצמנו. איזה אור תיתן לגויים אם האור שלך עצמו הוא מעוות? דרך אגב, חשוב להבין, נקודה מאוד מעניינת כאן, אתמול למדתי על זה, שאנחנו מדברים על אור. בקבלה קוראים להערה אור והערה, למה שמקבלים הקדוש ברוך הוא, למה? כי אחד מהדברים, שברגע שאתה נמצא עם משהו שאתה מייצר, ואדם עושה, ברגע שייצרת אותו, אין קשר בינך לבינו. זאת אומרת, אם עשית שולחן, השולחן ימשיך להיות שולחן. ואתה תמשיך להיות אתה, וגם אם אתה לא תהיה, השולחן ימשיך להיות שולחן. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא עובד ככה. אצל הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא ברא, הוא קשור אליו. אם הוא יחליט יום אחד להפסיק את הכל, הכל מפסיק. באה הדוגמה, אור. אור. הוא מחובר למקור האור. אם אני מנתק את מקור האור, מה יקרה לאור? אין אור. הבנתם? דוגמה מאוד קלאסית ויפה להמחשה של ההבדל בינינו לבין הבורא. עכשיו, כשאנחנו באים ומדברים על הדברים האלה, ואנחנו רוצים לזכות לאור הזה, אנחנו רוצים לדעת ולהבין שהאור היחידי שאנחנו מקבלים זה מהקדוש ברוך הוא. וצריך להיזהר מאוד בדברים האלה, כי כשאנחנו רואים את כל ההתקדמות של השלבים של הרפורמה והקונסרבטיבים למיניהם, אנחנו רואים איך ההידרדרות הזאת פשוט ממשיכה והולכת. וכאן אנחנו צריכים באיזשהו מקום לשים לב לאן זה הולך. אז כמו שאמרתי לכם, אותו יהודי באמת מאוד נחמד, תורמים הרבה כסף לארץ, לאיראן, ואנשים טובים, והכל, אוהבי ישראל, הכל טוב יפה. אבל הם הולכים לכיוון שהוא בעייתי. עכשיו...
בעייתי מבחינת הדת.
כן, מבחינת היהדות. מבחינת היהדות בכלל. כי זה... לא יודע אם יש לי את זה כאן, אחר אין לי את זה כאן. יש לי... הראיתי לכם, אני חושב, מה שקורה לטבלה הזאת. זה אלה עובדות. אלה שאי אפשר להתווכח איתן. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שהיהדות תיעלם, זו הדרך. נהיה פלורליסטים, נתקדם, נרוץ עם כולם, נעשה מה שהם רוצים, ונעשה מה שהולך בעולם, אבל אז אין הבדל בינינו לבין הגויים, ולאט לאט יתמסס הכל. וזה אחד מהדברים שאנחנו חייבים לשים לב אליו. כשאנחנו...
זה לא יתמסס.
מה?
אני אומר, זה לא יתמסס.
לא, אבל לצערנו הרב...
כי זה קרה לנו בהרבה פעמים.
זה בדיוק מה שרציתי עכשיו להגיד. תשימו למה קרה
במצרים.
מה קרה במצרים?
20%
יצאו. אז אני, מה אני אמרתי אתמול? בואו נהיה אנחנו לפחות מה-20%. בואו לפחות נהיה אנחנו מה-20%.
הגרעין.
כן. עוד פעם, 20% יצאו, זה לא יעזור. ככה אומרת הנבואה, ככה אומרים חז"ל, כמו שהיה יציאת מצרים, הגאולה, כך תהיה הגאולה העתידית.
כמה שואה יצאו 20%, לא? תכלס. כמה, אתה יודע, אתה לוקח את ה... בסופו של דבר, כמה היו יהודים באירופה שהגיעו לארץ ישראל או שנשארו חיים, לדעתי גם אתה יכול להגדיר את זה כ-20-30%. לא חשבתי על זה.
זה עוד השואה כתוב כמה היו לפני.
לצערי.
לדעתי זה גם בסביבות
ה-20-30%. יש מקומות שנשארו מעט.
לכן, כמו שאמרנו, חשוב מאוד שיהיה לנו כוח הביקורת. וכאן בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, תשמעו חבר'ה, אם אתם הולכים בכיוון הנכון, אני איתכם. אני איתכם, אתם הולכים בכיוון הנכון, אני איתכם. סיפרתי לכם על הנסיעה למירון, סובב את ההגה.
כן, זה סיפרת.
סיפרתי לכם על הכיסא עם הברגים.
כן,
גם זה. יפה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו, כשאנחנו, עכשיו, איך בעצם אנחנו תכלס מתמודדים? אז הוא אומר, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. בן אדם לפעמים אומרים, שבע ייפול צדיק וקם. אנחנו הסברנו את זה 20,000 פעם. אז ישנה מחשבה שחושבת שהצדיק יש לו כוחות כאלה שאם הוא נופל הוא מצליח לקום. אבל מה הסברנו ואמרנו? שבדיוק הפוך. הצדיק נוצר... לא, הצדיק נוצר מהנפילות. ותשימו לב בחיים, בעולם הרחב. המצליחנים
כל הגדולים, עברו נפילות.
הם עברו נפילות. טראמפ בעצמו, כמה פעמים שם פשיטת רגל? אני רק אתן לך דוגמה שכולם מכירים. זאת אומרת שבעצם, כדי להיות צדיק, זאת אומרת, יצר רבה אומר לך, אתה עבוד, אתה זה, אתה צריך ללחם ביצר, איך אתם נחמו? תגיד לו, אדוני, הנה בעצמך, תסתכל, מי זה הצדיק? אחד שנפל 7 פעמים, אז תרד ממני. אז נפלתי, אז מה? אני קם. 7 יפול צדיק, וקם. זה הכל. אני אקום. אני אפול עוד פעם, אני אקום עוד פעם. מתוך הנפילות, אני רק אתחזק. וזה בעצם דבר שצריך להגיד לכל אחד, גם בעולם הגשמי וגם בעולם הרוחני. אנחנו לפעמים מרגישים דאון. אנחנו נמצאים למטה. איך נצא מזה? אז נזכור תמיד שהקדוש ברוך הוא אבא שלנו ורוצה את הטוב שלנו. ולפעמים הוא מנסה אותנו בצורות כאלה קשות שאנחנו עלולים להתייאש, אבל מי שמנסה לייאש אותנו זה רק יצר הרע. ואסור לנו להקשיב לו. נכון? אז מה אנחנו צריכים להגיד לו? אנחנו צריכים להגיד לו את אחד הדברים, 7 יפול צדיק וקם. וזה בעצם מה שאנחנו אומרים גם במזמור הזה. מספרים יש להם משמעות מאוד חשובה. למשל, כשאנחנו מדברים על 7, יש 7 ספירות שעליהן אנחנו מדברים. והשלוש ספירות הן מעל 7. שזה ספירות עליונות. לא ניכנס לזה. עכשיו, כדי להיות צדיק, ברגע שהפכת את 7, אז אתה תוכל להגיע גם אפילו לדרגות הגבוהות יותר. אבל כדי זה צריך לעבור את המסלול הזה של המכשולים שנמצא כאן. ואתה צריך לדעת ולהבין. גם יצר המנסה לאש אותה, תגיד לו, אדוני, 7 יפול צדיק וקם. אתה אל תיאש אותי. אני נפלתי? נכון, אבל אני קם עוד פעם. איך אני קם? אומר הרב פינקוס דבר נפלא. אומרים לנו, רבי יוחנן בן זכאי אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. ודיברנו על זה גם בעבר. אמר, לכאורה זה נשמע מאוד מוזר. אתה רוצה לזכות אותנו, אז אתה נותן לנו עוד עבודה? אם אתה רוצה לזכות, תן לנו פחות עבודה. מה אתה נותן לנו 613 מצוות? מה הרבית לנו תורה ומצוות? מה? להפך. אבל כאן יש נקודה מאוד חשובה. קודם כל, לדעת ולהבין את הרעיון מאחורי זה. יש בן אדם שיכול לקיים את כל המצוות? לבד.
לא.
אין, למה? יש מצוות של כהן, של לוי, של ישראל, יש בן אדם שיש לו שדה, יש לו פירות.
ביחד,
יש לו
פירות. חייב אותה ביחד.
בדיוק, חייב אותה כלל. זה דבר ראשון. זאת אומרת, קודם כל, כדי באמת לקיים את כל המצוות...
אתה אומר, המצווה של
מניין, נכון?
של המצווה.
אז כדי להיות, קודם כל, בגדר הזה של קיום כל המצוות, אתה קודם כל חייב להיות שייך לכלל. אבל מעבר זה, בוא נבין את הריבוי של המצוות. אומר, הרב פינקוס דבר מדהים. הרב פינקוס הצל אומר דבר מדהים. אומר, אתה נדמיין לעצמנו אולם שיש לו 613 פתחים. כנגד 613 המצוות. עכשיו, אם אני הצלחתי להיכנס בפתח אחד, אני בתוך האולם?
כן.
אני באולם.
נכנסת לתוך
האולם? נכנסתי לאולם. אני לא צריך להיכנס בכל ה-613 כניסות. מספיק נכנסתי בכניסה אחת, אני בפנים. אומר ככה, תבינו, זה התהליך של יום ראש השנה יום הכיפורים. אנחנו צריכים לדאוג להיכנס להיכל של המלך. איך עושים את זה? אם אני לוקח כדור, ברזל, וזורק אותו על קיר, מה יקרה לקיר? לא הרבה.
לא, בסדר אולי קטן.
אבל אם אני לוקח את אותו כדור, ואפילו הוא מחורר אותו, ושם חומר נפץ בפנים, ועכשיו אני זורק אותו לקיר, הוא מפוצץ את הקיר. אומר, אנחנו צריכים פצצה קטנה וחכמה. מה זה הרבה להם תורה ומצוות? אומר הקדוש ברוך הוא, יש לך מבחר. תבחר לך מצווה שבה אתה יכול להיות מעולה. מצווה אחת. כבר מספיק. עוד פעם, לא שהמטרה היא לקיים רק מצווה אחת, אבל מצווה אחת תצטיין. ואז, זה שנקרא, פיתחו לי פתח כפתחו, כפתחו של מחט, ואפתח לכם פתח כפתחו של אולם. זאת אומרת, אם אתם תפתחו לי מחט, קטנה, חור קטן של מחט, זה כלום. אני אפתח לכם את כל האולם. עכשיו, אבל מאחור הזה צריך לחדור, פנימה, פנימה, דוח הדוח, לא משהו שרק נוגע בקיר. וזה מה שאומר הפינקוס נצא. אם אנחנו זורקים פצצה חכמה על הקיר, נכנסנו. זאת אם אנחנו נבחר מצווה אחת, להצטיין בה, המצווה הזאת כבר תכניס אותנו פנימה להיכל. אחר כך נמשיך הלאה. עכשיו אנחנו מבינים את המשמעות של רצה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות. כי הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו לא מושלמים, ואנחנו לא מסוגלים לקיים את כל המצוות, וגם אם אנחנו נהיה בתוך הכלל עדיין, אנחנו יש לנו בעיות עם הקיום של המצוות הבסיסיות. אז הוא אומר, תשמעו, המטרה לקיים את כל המצוות. המטרה להיות שייך לכלל. זו המטרה. המטרה לאהוב אחד את השני. אבל ישנה דרך. וכדי להתחיל את הדרך הזאת, בא הקדוש ברוך הוא אומר לכם, תשמעו, במיוחד, בזמן הזה, אני נותן לכם את האופציה הזאת. תקבלו קבלה על עצמכם, אבל קבלה שתעמדו בה, קבלה שאתם מסוגלים לחדור את הקיר, מה שנקרא פצצה חכמה. אם אתם תעשו את זה, אתם בפנים. אבל מצד שני, בן אדם מקבל עצמו קבלות גרנדיוזיות שאף אחת מהן הוא לא מסוגל לקיים, והוא יודע את זה בתוכו שהוא לא יכול לקיים. זה טיפשות, כי אתה לא נכנס, אתה לא תצליח להיכנס, כי אף אחת מהדברים האלה לא יצא כמו אותו כדור ברזל ריק בלי חומר נפץ. אתה לא תצליח לחדור את הקיר. אתה מקסימום תעשה חור קטן בקיר, אבל אתה לא תחדור פנימה. כדי לחדור פנימה, אתה צריך משהו שחודר. עכשיו, משהו שחודר...
זה ההצטיינות.
בדיוק. זה, תבחרו לכם מה שאתם רוצים. ואני אומר, לא, ואני אומר, תמיד אני אומר, לבחור דברים קטנים, לא גדולים. זה טעות של הרבה אנשים. תבחרו דברים, הכי קטנים שיכולים להיות, זה לא משנה מה. כל אחד ואחד במקום שלו. כי כמובן, כל אחד דורשים דברים אחרים. אומרים, היום הרת עולם. מה זה היום? היום הרת עולם זה ראש השנה שבו נולד אדם הראשון. זה לא בריאת העולם, זה בריאת האדם. עכשיו, בריאת האדם, מה הכוונה? מעכשיו מתחיל עולם המעשה, עכשיו מתחיל המעשים. עכשיו, מה קורה כל שנה? אתה נולד מחדש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לך, בוא נשכח מי היית. בוא, יש לך הזדמנות עכשיו להיוולד מחדש. אבל מה? תקבל קבלות על עצמך. זה כמו שבאים ואומרים, אבא אחד היה לו מפעל. החליט לשאת לשנה שבתון ככה, מנוחה. לקח את הילדים, אמר להם, בואו תנהלו את המפעל, מפעל מצליח מאוד. הילדים, אבא הלך, מסתכלים, אחד, החליט שהמשרד של המנכ״ל הוא קטן מדי, הוא רוצה משרד יותר גדול. הלך, הביא שיפוצניקים, פקידה אחת לא מספיקה לו, רלשית, עוד פקידה, הרהיטים הכי יקרים שיש. השני, אמר, תשמע, צריך לנסוע להסתובב בעולם, לראות דברים, אבל הוא הסתובב בעולם בשביל לראות דברים שלא כל כך קשורים למפעל עצמו. והשלישי היה מבלה במסעדות, היה עושה טובה שבא פעם ביום לבקר ככה במפעל, לראות מה העניין.
שבוע.
עכשיו, מה הנקודה כאן? קובה אבא אחרי שנה, מה הוא רואה?
פתאום מה?
עשו לו את המפעל. אמר להם, תגידו, מה זה? מה עשיתם? יאללה, תעופו לי מהעיניים. לא, סליחה, מכילה, כפרה, וזה, אנחנו ואנחנו. הכל טוב ויפה. שמנו, בגדנו, גזלנו, נו ו, ו. כל יום כיפור נגיד על חטא ועל חטא ועל חטא, נו ו, ו, מה?
תביאו תוכנית.
תביאו תוכנית. בא בן, אומר, תשמע, אבא, באמת?
ככה זה ליום כיפור, לא כיפור.
סליחה, עשיתי טעות, אשמתי. בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי על חטא זה ועל חטא זה ועל חטא זה, אני באמת, אתה צודק, אבל תראה, אבא, יש לי תוכנית. וזה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. הוא רוצה תוכנית, שאתה באמת מתכוון למה שאתה מדבר. עכשיו, כמו שאמרתי, אל תבנו תוכניות גרנדיוזיות, תוכנית קטנטונת. משהו, שיפור בהתנהגות שלכם. ותדעו לכם שמצווה גוררת מצווה, בלי שום קשר. זה לא שקדוש ברוך הוא רוצה רק תהיה במצווה הזאת. אבל כולה, אתמול דיברתי עם מישהו שחזר בתשובה ואחר כך חזר בשאלה וזה, ואני הבנתי מהר מאוד מתוך שיחה איתו, הבן אדם באמת רוצה לדעת. הבנתי מתוך שיחה שלו שהטעות שם הייתה, ובאמת, זה טעות של הרבה אנשים שמחזירים בתשובה וחוזרים בתשובה. שהם לוקחים מ-0,
עולים
ל-100.
הצדיקים הכי גדולים שיש.
כן, עולים ל-100. ואז מה קורה? אתה נתקל בו אחרי שנה, הוא מיואש לגמרי.
אבל קשה לך לשרוד גם, אתה בא...
הוא לא שורד. במקרה הזה, הרבה לא שורדים. מצד שני, מישהו שמתחיל, תראו את אורי זוהר למשל. אורי זוהר גם הוא לא התחיל במכה אחת לקיים את כל המצוות. הוא בהתחלה אפילו לא שם כיפה, הדליק נרות שבת. אחר כך לאט, לאט, לאט פנה את עצמו. וזו היה דרך היחידה. אין מקפצה כזאת מ-0 ל-100. אין דבר כזה. יש דרך לעלות. ולכן אנחנו חשוב שנדע ונבין את זה. אנחנו לא יכולים לקפוץ למעלה. אז כל אחד בדרגה שלו. לוקח על עצמו מה שמתאים לו. ולכן אסור לשפוט אף בן אדם. אנחנו גם לא יכולים לשפוט, אנחנו לא יכולים מי ומה ומי נגד מי. אנחנו צריכים לדעת ולהבין שבסופו של דבר כל אדם יש לו את היכולות שלו, הוא נמצא במקום נתון מסוים, אבל אסור לשכוח לרגע. אסור לשכוח לרגע שביום כיפור אנחנו נחתמים. זה לא משחק. תסתכלו מספיקכם ותראו הדברים שנגזרו. אומרים כבקרת רואה עדרו. יש מה שנקרא לעשרת הצום. כשמעשרים את הצאן, הבן אדם מסמן את העשירי שהולך להיות קורבן עם פס אדום על הגב. הכבש לא יודע שיש לו פס אדום. הוא לא מודע לזה. אבל הוא מובן לשחיטה. מאיפה אנחנו יודעים מה סימלו לנו? מאיפה אנחנו יודעים מה שמנו לנו על הגב? תראו את החבר שלי, איבד את הילד שלו בערב שבת. היום ונורא. איך, מתי זה נכתב? מי ידע מזה? אף אחד, רק הקדוש ברוך. וזה נכתב ביום כיפורים שעבר. ואנחנו שומעים הרבה דברים. כל אחד ואחד יש לו סיפורים שלו. עכשיו צריך להבין, זה עכשיו, עכשיו לא צריכים להיבהל. תמיד אני אומר, ימים נוראים הם נורא טובים. בא אבא שבשמיים ואומר לכם, חבר'ה, כל מה שאני רוצה מכם, זה, תנסו לחיבוק שלי, כמו שאומר הרב פינקוס. בואו, אני רוצה אתכם. השיבנו השם אליך ונשובה. כי אתה רוצה בתשובה, אתה רוצה שנעשה תשובה, אתה רוצה שנחזור אליך. אתה רוצה שנבוא אליו. אבל אנחנו צריכים לעשות את הצעד. אז שאנחנו עכשיו עומדים באמת ערב יום הכיפורים, אז כדאי לקבל קבלות נחמדות וקלות וטובות, או לקבל אפילו לפחות איזו החלטה אחת של משהו שאנחנו הולכים לעשות השנה. ועוד פעם, אסור להיכנס לייאוש, חס ושלום, לא להיכנס לייאוש. כי בסופו של דבר, אבא שבשמיים רוצה רק את הטוב שלנו. והוא רק רוצה שיהיה תגובה מהצד שלנו. אז כל אחד ואחד צריך לקבל על עצמו איזושהי קבלה. זה יכול להיות, איך אומרים, דרך אגב, תהילים זה אחד הדרכים הכי טובות להתחבר לקדוש ברוך הוא. אומרים הרבה, בכל מקום כתוב, שבאדם שיושב וקורא תהילים, אז הוא מתחבר. דוד המלך הוא כתב שם עדיין, גם מה זה דוד השם הורי ואישי? זה פרק תהילים.
רוב הקטעים בתפילות זה מתהילים.
תראו מה כותב הרמח"ל במסילת ישרים. האדם שהתבודד בחדריו והקבץ כל מדעו ותבונתו על ההסתכלות ולעיון בדברים האמיתיים האלה, הנה ודאי שיעזרו לזה רוב ההתמדה והעיון במזמורי דוד המלך עליו השלום והתבוננות במאמריהם ועניינם, כי ביותם כולם מלאים אהבה ויראה וכל מיני חסידות. הנה בהתבוננו בם, לא יימנע מתעורר בו התעוררות גדול לצאת בעקבותיו וללכת בדרכיו. זאת אומרת, הנה הוא אומר לך כאן הרמח"ל, במסילת ישרים, דרך איך להתחבר לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, דרך תהילים. כתב דוד המלך עליו השלום ספר מדהים. דרך אגב, זה הבסט סלר של כל הזמנים. אין ספר שנכתב כל כך הרבה שפות כמו ספר תהילים.
זה הכל מזמורים לקדוש ברוך הוא?
הכל מזמורים לקדוש ברוך הוא. חיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. בצורות כאלו אחרות. תראה, בזמן צרה, מה אתה אומר? מזמורי תהילי. חולה, מזמורי תהילי. הצלחה, מזמורי תהילי. כל דבר מזמורי תהילי. מה אנחנו כל התפילה כבר אמרת לפני 5 דקות? כל כך הרבה פסוק, פרקי תהילים יש.
אגב, הקטע הראשון שאתה נכנס לתפילה, זה
אשרי בית
החרד
גלול הסצנה,
זה גם מתהילים, נכון?
אשרי
בית
החרד גלול הסצנה.
כי זה תמיד
פותחים
לך את
התפילות. כן, זה הכל. טוב, יש כאן עוד כמה דברים שאני יכול לדבר, אבל אני לא רוצה להאריך אותם מדי, וזה דברים שבעת כדי לעורר את האדם, כי לפעמים אנשים, זה כמו שהיה פעם, היה איזשהו, היה בצורת, ולא ירד גשם, ועשו תעניות. יש תהליך שלם בגמרא שמגיעה, של הדרך של התעניות, בהתחלה מתענים ככה, ואחר כך מתענים ככה, אחר כך הגדולים, אחר כך הצדיקים, ואחר כך ומה, והיה מצב כזה, ולא, לא ירד גשם. תנו רבנן, מעשה ברבי אליעזר, שגזר 13 תעניות על הציבור ולא ירדו גשמים. באחרונה התחילו לציבור לצאת, עכשיו, עשו כבר את התענית האחרונה ולא ירד גשם. אז מה הוא אמר להם? הוא הבין שכנראה התפילות, הם בלי כוונה, הם לא מספיק. הם לא מבינים את משמעות הבצור, לא מבינים את המשמעות
בספיק.
הם לא מחוברים. הם לא מבינים
שזה כמנה מיוחדת.
למה? כי הם לא מבינים שזה שאלה של חיים ומוות. ואז מה אמר להם? אמר להם, תיקנתם קברים לעצמכם? יוצאים בית הכנסת, אומר להם, תגידו, הכנתם את הקברים שלכם? פתאום הם קלטו. ואז גאו כל העם בבחייה וירדו שם.
לפעמים תיקון קטן שאתה בכלל לא חושב שהוא יכול להיות לך משהו, זה עושה משהו ענק וגדול.
כל דבר. זה מה שאנשים לא מבינים, שזה אני אמרתי. תראה, אתם לכם אחד דבר. הדבר הזה שאנחנו עושים
כאן. בגלל זה אסור לזה בכלום.
הדבר הזה שאנחנו עושים עכשיו כאן. אנחנו פעם בשבוע נפגשים, ללימוד תורה. ואתה יכול להגיד, מה עשינו בסך הכל? אתם לא יודעים מה שאנחנו עושים. אתם לא יודעים מה קורה למעלה. למה? אחת הסיבות שזה קביעות. אנחנו בסדר יום שלנו יש פעם בשבוע, נכון? פה ושם לפעמים קורה, אבל אנחנו משתדלים להשלים. אבל כשהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו יושבים כאן בקביעות, לא שפעם כן, פעם לא, פעם בא לי, פעם לא בא לי, זה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. כי הקביעות זה מראה שאני שמתי את הקדוש ברוך הוא בסדר יום שלי. וזה מה שהוא רוצה. לכן לא לקבל כל מיני שיגונות. הקדוש ברוך הוא אוהב הכי הרבה שאנחנו מופיעים, איך אומרים, יש לך סדר יום? ביומן שלך אתה כותב משימות, אחת המשימות זה כל יום.
כן, אבל גם התפילה של שחרית, מנחה וערבית, נכון? זה גם סדר יום.
נכון.
סדר יום שהוא נכון? כל יום קורה.
נכון. וזה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז שבן אדם קובע עיתים לתורה, שבן אדם קובע מצוות מסוימות שהוא עומד בהן בצורה קבועה, והוא כדאי גם לכוון, שאנחנו רוצים להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו עושים דברים עצומים. אני מאחל באמת שאנחנו נזכה בעזרת השם, כמו שאני עוד פעם, שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא עושה רע, הוא עושה רק טוב. אבל לפעמים, כמו שראית החבר שלי, הטוב לא נראה. הטוב כואב, והוא היום ונורא לפעמים. באמת, הטוב, אבל הוא טוב, אנחנו לא מבינים למה. כי אנחנו רואים, הצור תמים פועלו, הכל זה שלמות. אבל אנחנו לא מבינים. לכן אני מאחל לנו שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה. שאנחנו, הטוב שיהיה מתוק. שלא יהיה לנו טוב מר, שלא יהיה לנו טוב שנראה רע. שיהיה לנו טוב שנרגיש את המתיקות שלו. בעזרת השם, נזכה באמת להיכתב ולהיכתם לחיים טובים, לשפע של פרנסה, ברוב, הצלחה, ברוחניות ובגשמיות. כל בני המשפחה, כל עם ישראל.